אנחנו מתחילים מדף י' עמוד א', אבל לפני שנתחיל פשוט נסכם קצת, היינו בעניין של האישה האחרת שמתקינים לו, וראינו בעצם עד שהגענו למסקנה איך אנחנו יכולים להתקין לו אישה אחרת, הרי היא צריכה להיות נשואה לו. דרך אגב, בירושלמי, כאילו כאן אנחנו פתרנו את זה באיזשהו גט על תנאי, נכון? הוא נותן לשכהן גט על תנאי, כל אחד תנאי אחר, ובכך פותרים את הבעיה. בירושלמי הם אומרים שאפשר לקדש אותה על תנאי, אוקיי? שיש כאלה שאומרים שזה בעייתי, אבל ככה הגישה בירושלמי לעשות קידושין על תנאי ולא גט על תנאי, למרות שגם שם יש את הבעיה שאמרנו בבבלי, שאם הוא מקדש אותה על תנאי, הרי הוא לא כינס אותה, והיא לא ממש נשואה לו. ואז כל הדיון שלנו היה הבסיס העניין שכתוב וחיפר בעדו בעד ביתו, וביתו זה אישה אחת ולא שתי נשים, ואז הקשינו על זה מיבמות, כי ביבום כתוב גם בית אחיו, ואז אמרנו שהכוונה שם זה לא אישה אחת, כי אם מישהו מת עם כמה נשים, אז האח צריך ליבם, כי הוא צריך לעשות ייבום עם כל הנשים. ובעצם הם אומרים, ביבום יש יש דרשות אחרות בעצם, בגלל שכתוב יבינתו כמה פעמים, זה מרבה יש נשים אחרים, ואז שאלנו גם ארוסה צריך לעשות ייבום, אז כאן אמרנו להיות ארוסה זה לא מספיק, אז ענינו החוצה, בפסוק של היבמה זה מכניס גם את הארוסה, אז בעצם אנחנו מגיעים למסקנה שאפשר להגיד לחיפר בדו בעד ביתו, זה באמת אישה אחת, ביבום יש דרשות אחרות ש... בוא נגיד, כאילו, נכון שכתוב בית אחיו, אבל בית שם זה לא רק אישה אחת, כי יש דרשות אחרות ממילים אחרים שבעצם מרבים מקרים אחרים. אוקיי, אז סיימנו, אנחנו נקרא שוב משם, חמש שורות מלמטה. תנו רבנן, כהן גדול מקריב עונן ואינו אוכל, ורבי יהודה אומר כל היום. עכשיו אנחנו מדברים על כהן גדול שהוא עונן. לפי תנא קמא, הוא יכול להקריב, אבל אסור לו לאכול, ורבי יהודה אומר כל היום. ואז היו לנו שני פירושים מה זה כל היום. אז אמר רבא, לא נצרכה אלא להביאו מתוך ביתו. רבא אומר, צריך להכניס אותו מתוך ביתו, איפה שהוא היה, ולהביא אותו לתוך בית המקדש לעשות עבודה. אמר לה, אביי, השל רבי יהודה, פוקי מפקין עליה, דתניה היה עומד ומקריב על גבי מזבח השמה שמל עומד, מניח עבודתו ויוצא. כהן רגיל, הוא מניח עבודתו ויוצא. וכאילו ממש באמצע הוא צריך לצאת החוצה, ורבי יוסי אומר יגמור אם הוא באמצע עבודה ומספרים לו שמת עומד, הוא ממשיך מסיים את העבודה ואז יוצא. עכשיו אומרים, אם רבי יהודה אומר כך לגבי כהן הדיוט שישר מוציאים אותו, אז אם הוא נמצא בבית כהן גדול שהוא עונה, נחזיר אותו חזרה ונחריח אותו לעבוד? אז כמו שהוא הבא, את אמרת, מתינה לי מתוך ביתו, כאילו לא הגיוני שהוא אומר דברים כל כך קיצוניים, אחד לגבי כהן גדול ואחד לגבי כהן הדיוט. אז אלא אמר רבא, אז רבא אומר כאן, כאילו קודם היה לנו רבא לפני שאביי הקשה עליו, עכשיו יש לנו פירוש רבא אחרי שאביי מקשה עליו. אז אלא אמר רבא, אז הוא משנה את מה שהוא אומר לאור מה שאביי אומר, אם כן הוא אומר, מהי כל היום? לומר שאינו עובד כל היום, גזר השם היוכל. יש לנו בעיה אחרת, אולי הוא יבוא לאכול קודשים, ואם כן, אנחנו אומרים שהוא לא עובד כל היום, כי אז בעצם הוא אומר ככה, מבחינת הדין היה אמור לכהן גדול באמת לעבוד, אבל מה הבעיה? שאולי הוא יאכל את הקודשים, ואסור לאכול את הקודשים, אלא אם כן אתה במצב של שמחה בעצם. Okay? כי צריך לאכול את הקודשים בשמחה, ואם כן, כהן גדול שהוא עונה לא יכול לאכול. אז אם הוא לא יכול לאכול, עדיף שהוא לא יעבוד, כי אם הוא יעבוד, אולי הוא יאכל. אוקיי? וכאן ברור שמדברים על יום רגיל. אוקיי? עוד מעט נגיע ליום הכיפורי. אז אמר לי רב עד הבר אבא לרב ומקשה לך, מי גזר רב יהודה שמה יאכל? אוקיי? עכשיו הוא מביא בעצם, בוא נגיד שאלה מציאותית. אוקיי? הוא אומר, איך יכול להיות שרב יהודה גוזר שמה יאכל? והתנאי הרי כתוב במשנתנו, רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקינים לו, שמה תמות אשתו. עכשיו, מה הוא אומר? באופן פרקטי, אם מתה אשתו, עביד עבודה, ולא גזר רבי יהודה שמה יאכל. מה רואים במקרה שלנו? רבי יהודה אומר, מתקינים לו אישה אחרת, שמה אשתו תמות. עכשיו, אם אשתו תמות, מה יקרה? הוא יהיה עונן. נכון? אם הוא יהונן, אז איך הוא יכול לעבוד את העבודה? הרי שם יאכל, אז ברור שהם עונים, לא. המשנה שלנו זה משהו אחר, כמו שנעמי אמרה עצמו. אמר לה, הכי השתה. זה אפשר להגיד כאן, הטעם, אבל כאן ביום הכיפורים, כיוון שיום הכיפורים הוא, דכולי אמה לא כאחלה, הוא נעמי לא עתה למחה. ברור שביום הכיפורים, כשיש איסור מדאורייתא לצום ואף אחד לא אוכל, ברור שהכהן גדול לא יטעה ויאכל את הקודשים ביום הכיפורים. ולכן, מה הוא מסכן? שבעצם, בכל יום שכהן גדול נמצא במצב של עונן, הוא לא יכול לעבוד עבודתו. בעצם, שוב, מבחינת הדין, מותר לו לעבוד. זה מה שלמדנו מאהרון. אבל חכמים גזרו שאין לו לעבוד שמה יאכל. חוץ מיום אחד בשנה, ביום הכיפורים אין חשש שמה יאכל, ואם כן, הכהן גדול כן עובד עבודתו, אפילו אם הוא עונן. אז מה יוצא מכאן? אז במשנתנו זה מאוד הגיוני עכשיו, כי משנתנו אומר, אם מתחילים לו אישה אחרת, כי אם השתתמו, אז הוא יהיה עונן, אבל הוא יכול לעבוד, בגלל שזה יום כיפור, ואין חשש שמה יאכל. אבל בשאר ימות השנה, אם אשתו מתה, אז הוא לא יכול לעבוד. עכשיו,
הוא מפסיק לעבוד או לא יכול? באמצע?
זה שאלה טובה, האם מפסיקים אותו באמצע. נכון, אז לא מדברים על זה. אוקיי? לא מדברים על זה. אם הכהן אדיוט, אז כתוב שלפי רבי יהודה מוצאים אותו ישר. לפי רבי יוסי הוא גומר את עבודתו. לא כתוב כמה רבי יהודה היה אומר במקרה שהכהן גדול עומד ומקריב ופתאום אשתו מתה, האם מוצאים אותו חוץ מיד, או האם הוא ממשיך, לא ברור. אוקיי? עכשיו, מה אומרים עכשיו, אוקיי? אם אתם זוכרים את כל הסוגיה מאתמול, מה קורה עם אשתו מתה? הרי, סליחה, יש גירושין למפרע, אוקיי? אז אם כן, מה יצא? הנה, הוא נותן לה גט על תנאי, לפני יום הכיפורים. היא מתה ביום הכיפורים, ועכשיו תקף הגט למפרע. אז יוצא שהוא בעצם לא עונן. למה הוא לא עונן? כי היא לא אשתו. הבנתם? בגלל שהוא נותן לגט על תנאי, אז ברגע שהיא מתה, היא כבר נחשבת מגורשת. אז בעצם מה אומרים כאן? אוקיי, בקי הגבנה, אבל כל הבסיס מה שאמרת, שאתה מביא כקושי את האישה אחר מתקינים לו, אומר בבסיס הזה, בקי הגבנה, מי חי לה לענינות? הרי זה לא מקרה שלא נעים בכלל. והמגרשה, הרי הוא גירש אותה. הוא נתן לגט על תנאי, ברגע שהיא מתה, הגט תקף כבר משעת נתינתה, וזאת אומרת שביום הכיפורים הוא לא היה נשוי. אז אם כן, הוא לא עונן. אז מה אומרים? אוקיי, משהו מאוד חכם. נהי דענינות לא חל עלי, איתכו די לא מתחד, כאילו, ברור, למרות שהוא לא עונן טכני, הלכתית, אוקיי? אבל ברור שהוא מקבל על אשתו. נכון שנתן לגט על תנאי על איזשהו פתרון. נכון.
אז אם הם מדברים פה שוב על רגשות,
על המחשבות,
אז...
את חושבת שספרים לא דיבור על רגשות? אולי? אולי כן.
כל הקטע היה מאוד טכני.
נכון. אבל, נכון, את חושבת שזה לא מציאותי, וכאן הם דווקא מדברים על המציאות. כן, אפשר, אבל זה ברור שזה חייב להיות הבסיס אותה סוגיה. אז אם זה היה ספרי, אז חייבים להגיד שגם כאן זה ספרי. אוקיי. אז עכשיו, דווקא זה גם הגיוני כאן שנגיד שזה ספוראי, כי רב עד ברבא שאל את רב השאלה. ועכשיו באים הספוראים ותוקפים את אותה שאלה ואומרים, אבל הבסיס של אותה שאלה לא הגיוני מבחינת מה שדיברנו, כי היא בעצם מגורשת, זה אפילו מוכיח את זה. ועכשיו, הם אומרים כך, הוא אומר, מה העניין כאן? הוא צריך לאכול את הקודשים בשמחה. נכון, ועונן לא יכול להיות שמח. עכשיו, נכון שהוא לא טכנית עונן, אבל ברור שהוא לא במצב של שמחה אם אשתו מתה. ולכן, למרות שהוא לא טכנית עונן, הוא עדיין עונן מבחינת אותה הלכה, שבעצם הוא לא יכול לאכול קודשים, כי הוא לא במצב של שמחה. אוקיי? ובזה נסיים את הסוגיה, וסוף סוף סיימנו משנה א', ועוברים למשנה ב'. אבל יש לך שאלה לפני שנה.
כן, לא על המשנה, אבל על ענינות.
כן.
אני יודעת שהיום מגדירים ענינות כמי שמתעסק, לאו דווקא מי שקרוב משפחה, אלא מי שמתעסק עם המת.
אבל אפילו, יש דיני עונן גם לאלו ש...
זה מודרן של היום שקבעו את זה.
אני חושבת שבדרך כלל אנשים שהיו קרובים התעסקו במת. אז אני אני חושבת שזה...
אז היה אותו דבר והיום זה...
שוב, יכול להיות שהיו אנשים שלא התעסקו, אבל גם בימינו יש דברים של אנינות שחלות אפילו אם לא מתעסקים ממש במת. חושבת? לא... אהה, זה תלוי במצב. כן.
התעסקו לי פעם שאני לגמרי לא.
אבל באמת? אמרו לה שאת לא עונים בכלל?
כן.
מעניין. אני לא בטוחה שזה שכולם... אומרים ככה?
אני גם בגלל, זה מסביר לנו המצב של האישה השנייה טכני, היא לא רק טכני, אם הוא עצוב בגלל המת שלה, זה מעניין.
אוקיי, אבל זה, אני חושבת שהם מדברים יותר על אישה ראשונה כאן, אוקיי? לא אישה השנייה, כן, אני חושבת, כי אחרת את צודקת, שזה לא בדיוק למה הוא יהיה מוטרד, הרי היא לא בדיוק אישה. מה?
לא, אני חושבת שאנחנו אסור לנו לקחת את הערכים שלנו היום ולהלביש את זה על פוגה. אני לא אומרת שלא היו להם רגשות כלפי אנשים, אבל המקום של האישה השונה והעצב שהוא מדבר עליו פה הוא לא מה שאנחנו מכירים היום.
יכול להיות, לא רק ש... כן, קשה לדעת בדיוק, אבל זה מעניין דווקא שבעולם שלהם הם גם דיברו על הטרדה, מישהי מתה ו... ואני חושבת שיש פה כזה דבר. זה מאוד יפה שהם אומרים, טכנית אין הלכות עניינות, אבל במציאות יש עניינות. גם אני חוזרת למה שאמרת לגבי עונן. הרבה פעמים עונן זה גם פטור מהלכות. אז להגיד שאת פטורה, אולי לא להגיד שאת פטורה, אבל לחייב אותך לעשות משהו, כאילו כאן השאלה אם חייב לעשות עבודה, כן. זה אולי גם עניין אחר. אוקיי. טוב, יפעת הגעת בדיוק בזמן, אנחנו מתחילים משנה חדשה, דף י' דלת עמוד א'. אוקיי, עכשיו מה עושה, עד עכשיו דיברנו על מפרישין את הכהן גדול שבעה ימים קודם, עכשיו אנחנו מדברים על מה הוא עושה בשבעת ימים האלו. עכשיו דיברנו מההתחלה שבעצם אמרתי שבמשנת ארץ ישראל בספר הזה הוא הזכיר שכנראה הכהן גדול לא כל כך עשה עבודה במשך השנה. כאילו נראה שמותר לו לעשות כל זמן שהוא רוצה ונראה את זה בסוף המשנה. אבל טכנית, כנראה הוא לא באמת במציאות לא עשה הרבה עבודה במשך השנה. ואם כן, הוא עכשיו מגיע וגם בנוסף לכך שדיברנו, שכל שנה היו מחליפים כהנים גדולים, אז בכלל הם לא הכירו כל כך את העניין. ולפני יום הכיפורים לא צריכים להכין אותו מבחינת טומאה וכאלה דברים, אבל גם צריך ללמד אותו איך לעשות את העבודה. אז בתוך שבעת ימים אלו, מה הוא עושה? כל היום הוא עושה את העבודות של הקורבנות. הוא לומד איך להקריב קורבנות, איך לזרוק את הדם, איך כל מיני פעולות שהוא לא כל כך מכיר. אז כל שבעת הימים הוא זורק את הדם, הוא מקטיר את הקטורת, הוא מטיב את הנרות, הוא מקריב את הראש ואת הרגע. אחרי בואו נעבור על כל הדברים האלה. שריקת הדם הם היו עושים מהקורבן של התמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים, פעמיים ביום, היו זורקים את הדם על המזבח. מקטיר את הקטורת, אוקיי, גם בבוקר ובערב היו מביאים כמות של קטורת, נכון דיברנו על זה, והיו מחלקים את זה לחצי, חצי בבוקר, חצי בצהריים. מיטיב את הנרות, יש מחלוקת, מה הכוונה בלהטיב את הנרות? רש"י אומר כאן, תסתכלו, מדשן מן איפר הפתילות שקבו, אוקיי? הנרות קבו והוא צריך להוציא את האפר ולנקות, זה פעולת ניקיון. הרמב״ם אומר זה גם פעולת הדלקה, אוקיי? Okay? עכשיו אם לא נלך לפי הרמב״ם אז קשה להבין למה לא מוזכר כאן הדלקת הנרות, כי בטח הוא גם היה עושה את זה ביום הכיפורים, ואם כן, למה הוא לא עשה את זה כהכנה בשאר הימים? אז יש קצת קושי במשנה אם נלך לא לפי הפירוש של הרמב״ם. הוא מקריב את הראש ואת הרגל, זה האיברים שהיו שמים, מקריבים על המזבח, אחרי שקריבו את אחרי ש... כן, זה האיברים, כאילו מקריבים אותם על המזבח. אוקיי, עכשיו יש שאלה למה כתוב רק הרגל והראש, אוקיי? אז בדרך כלל, כהנים אחרים היו עושים, מביאים איברים שונים על המזבח. אז אולי הוא פשוט עושה את הפעולה הראשונה, הראש והרגל, ואז ממשיכים שאר הכהנים לעשות. או יש כאלה שרק הזכירו את שני האיברים הראשונים שמקריבים, ולא ברור שהוא מקריב את כולם. אז גם כאן לא ברור בדיוק מה הכוונה. אוקיי. ושאר כל הימים, כל ימות השנה חוץ משבעת ימים אלו, אם רצה להקריב, מקריב. שכהן גדול מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש. אוקיי? מה זה אומר בעצם? אני חשבתי על זה, אם נחשוב על הכהנים גדולים שבעצם לא התנהגו בצורה טובה וקצת לקחו את המשרה שלהם ועשו עם זה משהו לא יפה, אפשר להבין את זה מתוך המשנה כאן. כי בעצם לכהן הגדול יש זכות. אם הוא רוצה לעבוד עבודה, לא משנה מי בא, למדנו שיש משמרות, והמשמרות בחוק לכל הבית אבא, יוסים פייס, איזה קבוצה הולכת באיזה יום, ובעצם מה אומרים? שהכהן הגדול יכול לבוא בכל יום שירצה ולהגיד, אוקיי, אני יודע שזה התור שלכם, אבל תור שלי עכשיו, אני רוצה להקריא. והוא גם לא רק נוטל חלק בראש, הוא יכול לעשות עבודה, הוא גם יכול ליטול חלק בראש, הוא יכול לקחת כל הבשר שהוא רוצה, כאילו הבשר מהקורבנות מגיע לאותו בית, כאילו, האמת היא זה לאו דווקא, זה מגיע למשפחות של המשמרות, זה לאו דווקא מי שיקריב יכול לאכול, ולכן הכהן הגדול יכול לבוא מתי שירצה ולקחת חלק בראש. עכשיו יש כאלה, ראיתי הסבר שגם, הוא לא, אולי בגלל שכתוב חלק, הוא לא יכול לקחת את הכל, הוא יכול לקחת חלק, אוקיי? ראיתי פירוש אחד שאומר חצי, אולי זה מופיע בירושלים, אני כבר לא זוכרת, אבל אפשר לקחת רק חלק, לא הכל. אוקיי, הגמרא אומרת עכשיו, מה עם תנא? יש בעיה כאן במשנה, אוקיי? בואו נחשוב ככה, מה קרה, רק שנייה, זה לא מוזכר כאן, נכון? כן, לא מוזכר במשנה שלנו, אבל מוזכר במקום אחר שכל יום, בסדר, לא. כל יום היו מזים על הכהן מחטאת, מהפרה האדומה. עכשיו היו זורקים עליו
בשבעת הימים.
בשבעת הימים. בכל יום בשבעת הימים היו זורקים את המחטאת. למה? כי אם במקרה והוא נטמע, אז זורקים עליו כל יום בעצם כדי ש... נכון, רק היום השלישי והשביעי, אבל לא יודעים באיזה יום הוא נטמע, נכון? אז זורקים עליו כל יום, למדנו את זה, נכון? שרק היום הרביעי הוא בעייתי, אין סיבה לעזות עליו ביום הרביעי. אבל בכל אופן, היו מזים עליו כל יום. עכשיו, אומרים, יש בעיה כאן. מה הבעיה? יש מחלוקת, רבי עקיבא וחכמים, בעניין פרה אדומה. רבי עקיבא טוען שבעצם מי שמזה את המחטאת, אוקיי? או, סליחה. מי שמזים על המחטאת, אם הוא טמא, אז הוא ניטהר. אבל אם הוא טהור, הוא נטמע. למדתם את זה פעם? שמעתם על זה? זה משהו מהדברים שהלא מובנים מפרה אדומה. אוקיי? שבעצם, מי שמזים על הטמא חטאת, אם הוא טהור, אז הוא נהפך להיות טמא. עכשיו, זה בעיה. אם הכהן גדול מזים עליו כל יום, משום ספק, שמה הוא טמא, אם הוא באמת טהור, מה יקרה? הוא יטמא. ועכשיו, איזה טומאה? טבול יום, נכון? אבל מה הבעיה כאן? כל יום הוא צריך לעבוד, אז איך אנחנו מזים עליו כל יום וכל יום הוא עושה את העבודה? זה בדיוק יהיה השאלה שלנו. אז מה נתנו? לפי איזה תנא? אמר רב חיסדא, דלא כרבי עקיבא, לא יכול להיות לשיטת רבי עקיבא. דאי רבי עקיבא, האמר, טהור שנפלה עליו הזעה, טמאתו. אוקיי? כאילו רבי עקיבא אומר שטהור, שמישהו מזה על המחטא, טמאתו. אז איך הוא יעביד עבודה? אז אם הוא יהיה טמא, איך הוא עושה את העבודה? אוקיי, זה, אז קודם כל, אוקיי, תזכרו את זה, כי בסוף ניתן תשובה אחרת, שזה גם מסתדר לפי רבי עקיבא. אבל כרגע אנחנו ברב חיסדא, ורב חיסדא טוען, ועכשיו יהיה דיון ארוך על רב חיסדא, הוא טוען בעצם שלא יכול להיות שמשנתנו הולכת כפי שיטת רבי עקיבא. ועכשיו הוא נלמד את שיטת רבי עקיבא, שיטת חכמים, נלמד אותם יותר לעומק. דיטניה, וכאן המקור את אני שואלים את זה, בהיזה הטהור על הטמא, זה הפסוק, הפסוק כתוב בפסוק, ביזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי. אוקיי, עכשיו, לא צריך לכתוב את המילים על הטמא, ברור שהוא מזה על הטמא, כאילו מי הוא יזה חוץ מהטמא, נכון? אז לכן, כל אחד דורש משהו מהיתור מילים כאן על הטמא, אוקיי? ברור שאנחנו מדברים על מישהו שטמא. אז למה צריך להגיד ביזה הטהור על הטמא? אז כאן, דורש רבי עקיבא על הטמא טהור ועל הטהור טמא, דבר רבי עקיבא. לכן לומדים בהיזה הטהור על הטמא, שאם הוא ייזה על הטמא אז הוא יהיה טהור. אבל לומדים משם שאם הוא ייזה על הטהור הוא יהיה טמא. כך דורש רבי עקיבא. חכמים אומרים לו, המילים האלה על הטמא בא ללמד אותנו משהו אחר לגמרי. שאין הדברים הללו אמורים אלא בדברים המקבלים טומאה. אוקיי, מה זאת אומרת? רק מותר להזות מחטאת על מי שמקבל תשומה, אוקיי? או מה שמקבל תשומה. אוקיי? אז למדנו בעבר, יש כמה דברים שמקבלים תשומה, נכון? יש דברים שאינם מקבלים תשומה. עכשיו, אחד מהדברים שאינם מקבלים תשומה זה בעלי חיים. חוץ מבני אדם, כי בני אדם ברור שהם נטמאים. אבל בעלי חיים לא מקבלים תשומה. אז עכשיו, מה זה אומר? אז בואו נראה. מהי? מה הרלוונטיות שנגיד שאין דברים הללו אומרים, אלא בדברים מקבלים תשומה? כאילו, מה קורה עם התם הזה על מי ש... על מה שאינו מקבל תשומה? כדתנן, יש משנה בפרה שכתוב ככה. נתכוון להזות על הבהמה. אוקיי? התכוונת, מה עושים? תובלים את האזוב באגודת האזוב, כן? לוקחים איזשהו, זה כמו עלה, אוקיי? לוקחים את זה, תובלים את זה במים, ומזים מזה על מישהו או משהו. אז עכשיו, אם הוא התכוון להזות על הבהמה, שזה לא כלום, צריך להסביר עוד משהו. צריך לקחת פרה שלא עלה עליה עול. אוקיי? מה זה אומר? שהוא לא עבד בכלל. אוקיי? יש בעיה אם הפרה עשתה מלאכה. אוקיי? לכן יש גם בעיה לפי הפירוש הזה, לא רק על הפרה עצמה, אלא גם על המים. אם השתמשו במחטאת למשהו שלא אמורים להזות עליו, כמו דבר שאינו מקבל תשומה, כמו על בהמה, בעצם אסור להשתמש באותו מים, בוא נגיד, כן, אני לוקחת את האזור, תובלת את זה במים. אם אני מזה על משהו שלא מקבל תשומה, זה כאילו אני עשיתי מלאכה עם זה, כי אני עשיתי משהו שלא נחשב כראוי לעשות עם המים הזה. עכשיו אני לא יכולה להמשיך ולהשפריץ מאותו אזור, או, זה לא דווקא האזור, זה המים. אני טבלתי במים, עכשיו יש על זה מים, אני עזיתי על משהו שאני לא אמורה לעזות עליו. עכשיו נשאר קצת מים. האם אני יכולה להשתמש בזה להזות על מי שבאמת צריך? אז זה בדיוק העניין. לא, בגלל שנעשתה עם זה מלאכה. אז עכשיו הם מביאים כמה מקרים במשנה. אם התכוונתי להזות על הבהמה, אבל בטעות והיזה על האדם, אז בעצם עשיתי פעולה בסדר, נכון? אז אם יש באזוב, ישנה. אם עדיין יש מים באזוב, אני יכול להמשיך להשתמש בזה. נתכוון להזות על האדם והיזה על הבהמה, כן, מה אם התכוונתי להזות על האדם? ובטעות, הזיתי על הבהמה. אם יש באזוב, אם יש עדיין נשאר מים, לא ישנה, אסור לי, נכון? אני לא יכול להמשיך לשמש באותו מים, כי בעצם עשיתי מלאכה עם אותו מים. ולכן, אני לא יכולה להמשיך לעזות על משהו אחר. אוקיי. זה פירוש אחד, אני לא אכנס לזה כך שיש פירושים אחרים. הפירוש הזה לא כל כך מתייחס לעניין של הכוונה של הבן אדם. יש פירוש אחר שדווקא מתמקד על זה שהוא התכוון לעשות משהו ועשה משהו אחר. אבל אנחנו נדלה מזה, נפרש לפי זה, אוקיי? אז לפי זה בעצם, אם הוא יזהה משהו אחר, אוקיי? אז הוא לא יכול משהו שלא אמורים לעזות עליו, זה נחשב מלאכה, והוא צריך להטביע את האזוב שני, לקחת מים חדשים ולעזות מחדש. עכשיו, מהי טעם של רבי עקיבא? מה הסיבה שרבי עקיבא אמר שהיזה על הטמא טהור ועל הטהור טמא? הם אומרים, ונכתוב רחמנה והיזה הטהור עליו. היה יכול לכתוב והיזה הטהור עליו, לא היה צריך לכתוב את המילים על הטמא. מהי על הטמא? שמאמינה על הטמא טהור ועל הטהור טמא. ורבנן, אז מה עושים רבנן? היי, המילים האלו על הטמא לדברים המקבלים תשומה, הוא דעתה. אוקיי? אבל, הוא אומר, אבל בעניין של היזה על הטמא טהור ועל הטהור טמא, הוא לא מסכים למה. הוא אומר, החכה וחומר הוא, אם על הטמא טהור, על הטהור לא כל שכן, כאילו הוא אומר, זה היגיון. אם אני מזה על מישהו שטמא, אני מטהר אותו, אז ברור שאני מזה על מישהו שטהור, ברור שהוא יהיה טהור. אין היגיון במה שאמרת, הוא אומר. אז מה רבי עקיבא? ורבי עקיבא אומר, היינו דקאמר שלמה. אין לי בעיה שזה לא הגיוני, למה? כי מה אמר שלמה המלך? אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. כן, ודורשים את אותו פסוק כששלמה המלך אומר, אני כל כך חכם, אבל יש משהו שאני לא מבין, היא רחוקה ממני. עכשיו, דורשים את אותו פסוק, על מה? על פרה אדומה. למה? פרה אדומה הוא החוק, כן? חוק, מה זה חוק? חוק זה משהו שאנחנו לא מבינים את הטעם. ובעצם מה בא שלמה המלך להגיד? זה כל כך לא הגיוני, אני פשוט לא מבין את זה, נכון? אבל צריכים לקבל את זה כי כך כתוב בתורה. אז כך אומר רבי עקיבא, נכון שאתה אומר שזה הגיוני, שאם מזים על הטמא הוא יהיה טהור ועל הטהור גם לא כל שכן. אבל זה מה ששלמה המלך אמר, אני לא מבין. דווקא הדבר הזה בפרש ומה הוא לא הבין. אוקיי? עכשיו, מה יצטרכו חכמים להגיד? הם יצטרכו לפרש את הפסוק הזה על משהו אחר בפרה אדומה. משהו אחר שלא מובן. כאילו חכמים אומרים, זה חייב להיות הגיוני. אבל יש משהו אחר בפרה אדומה שלא הגיוני. וכאן אני אסביר מה. אוקיי? אז כל אחד מפרש את הפסוק אצל שלמה המלך, בעניין אחר בפרה אדומה. ורבנן, ההוא למזה ולמזין עליו טהור. ונוגע בהם תמה. כאן הוא אומר ככה. מי שמזה את המחטאת, ומי שמזין עליו, אפילו אם הוא טהור, הוא טהור. אבל מי שנוגע במים, הוא נהפך להיות טמא. Okay? אז עכשיו הגמרא שואלת, איך אתה יכול להגיד כזה דבר? הוא מזה טהור? והכתיב הרי כתוב בפסוק מפורש שהמזה לא טהור. מה כתוב? הוא מזה מהנידה יחבס בגדיו. Okay? אני אקריא את כל הפסוק, כי זה חשוב. כתוב כאן, חבל שהמדפסת שלי לא עבר, כי הבאתי את זה בדף, אבל כתוב כאן, ביתה להם לחוקת עולם, ומזה מי הנידה יחבס בגדיו, והנוגע במי הנידה יתמר ערב. עכשיו מדובר שתי דמויות. Okay? המזה צריך כיבוס בגדים. מה כתוב? הנוגע... צריך הרב שמש, כאילו זה צריך הרב שמש, הוא נצמע ולא הבגדים. מה זה כיבוס בגדים? Okay, כאן ההנחה של הגמרא היא שבעצם מי שצריך כיבוס בגדים זה לא רק הוא נצמע וגם הבגדים שלו, זה תשומעה יותר חמורה. Okay? אז כתוב במפורש בפסוק שהמזה נצמע, נכון? אז איך אפשר, ולא רק שהוא נטמע, הוא נטמע בתשומעה יותר חמורה ממי שנוגע. אז איך אתה יכול להגיד שמה שלא מובן, זה בעצם שהמזה הוא טהור והנוגע הוא טמא? הרי המזה טמא לפי הפסוק, אוקיי? ולא רק שהוא טמא, הוא טמא יותר מהנוגע. אז עכשיו חכמים יצטרכו להגיד שהמזה לא הכוונה למזה. המזה בפסוק זה משהו אחר, אוקיי? יצטרכו להוציא את הפסוק מהפשט. אז ככה. אז מה עם הזה נוגע? הוא אומר, הכוונה במזה זה נוגע. מה הבעיה בזה? כתוב בפסוק, מזה ונוגע. אז איך אפשר להגיד שהמזה הוא הנוגע? אז הם אומרים, והכתוב מזה והכתיב נוגע, הרי כתוב את שניהם בפסוק. ועוד, לא רק זה, מזה בא כיבוס בגדים, ונוגע לא בא כיבוס בגדים, כמו שכבר אמרתי, נכון? המזה הוא תשומעה יותר חמורה. אז אלא מה עם הזה? נושא. המילה מזה זה לא מזה, אלא מי שנושא. מה זה נושא? יש את הנוגע ויש את הנושא. נושא זה כאילו אני לוקחת המגש, על המגש יש את המים, אני לא נוגעת במים, אבל אני נוגעת במגש, אני נושא את זה. אוקיי? אז לנושא, במקרה הזה, יהיה לו תשומה יותר חמורה מהנוגע. אוקיי. אז אם כן, מה הם שואלים? ונפטוב רחמנה, נושא. אז אם ככה, למה לא כתוב, והנושא, כן, לא כתוב, מזה. מה הייתה מכתיב מזה? הקמה שמלן, הם השתמשו במילה מזה להגיד נושא, למה? להגיד איזושהי הלכה. הקמה שמלן, זה בא ללמדנו, זה בעינן שיעור הזעה, שכדי להתאמה על ידי נשיאת המים, מה צריך? שיהיה מספיק מים, שיעור הזה, למדנו את זה גם בהוצאה, נכון? את לא חייבת להוציא משהו בשבת, אלא כן יש שיעור מינימלי. אז גם כאן יש שיעור מינימלי של הזעה, שצריך כדי להתאמה, אם את נושאת מים בשיעור קטן מהשיעור הנצרך, את לא נצמא. ולכן כתוב המזה, כדי ללמד מי שנושא את זה, צריך שיעור הזעה בתוך המים כדי להתאמה. אוקיי? עכשיו. יש קצת בעיה בזה, כי הניחה למנדה אמר, יש מחלוקת כנראה. למנדה אמר, הזעה צריכה שיעור. זה רק אם נניח שצריך שיעור ספציפית של הזעה. מה זאת אומרת שצריך שיעור? כשאני לוקחת את אגודת האזור ואני תובלת את זה במי חטאת, האם צריך שיעור מסוים כדי... אם אני שם אגודת האזור בתוך טיפה של מים, אולי זה מספיק? אז לפי דעה אחת אומרים, לא, זה צריך שיעור. אז אם ככה, גם הנושא יצטרך שיעור. אבל אם נגיד, אלא למנדה אמר, הזעה אין צריכה שיעור, מה יקה למאמר? אז אם לא צריך שיעור אפילו להגביל את אגודת האזוב בתוך המחטאת, אז איך צריך שיעור מסוים להתאמה מזה? אפילו מה יהיה השיעור? אין אפילו שיעור. אז אפילו למען דאמר, אז אין צריכה שיעור, הנמילה אגבה דגברה. אבל במען הצריכה שיעור? הם אומרים, לא הבנתם את אותה מחלוקת. המחלוקת הזה, צריכה שיעור, לא צריכה שיעור, זה רק לגבי בן אדם. האם יש שיעור ספציפית שצריך להזות על הבן אדם? על זה יש מחלוקת, אבל שכדי להטביל את אגודת האזוב, ברור שיש שיעור. במנה, מנה זה כלי. בכלי, כמו כשטובלים את אגודת האזוב, ברור שיש שיעור מינימלי. אוקיי? זה צריך להיות שיעור ספציפי, בוא נראה מה השיעור, דתנן. הרי זה יש משנה מפורשת, ואין לזה מחלוקת.
זה חייב להיות יותר מהשיעור של התמא.
לא, כי, לא, לא, לא. זה ככה. אם אני מזל בן אדם, אפילו טיפה אחת זה מספיק.
זה השיעור.
אוקיי? זה אין צריך שיעור. כאילו, על זה יש מחלוקת. יש מחלוקת, האם כשאני מזל בן אדם, יש שיעור מינימלי או אין שיעור מינימלי. אבל כדי שיהיה משהו בתוך הכלי, כשאני מטבילה את אגודת האזוב, כולם מסכימים שיש שיעור.
אבל אם יש גם שיעור למה שאת מזה, אז זה חייב להיות יותר גדול, לא?
יותר גדול ממה?
ממה שאני זורקת.
נכון, כן. או אולי אותו שיעור.
או אותו שיעור, ולא פחות.
נכון, בדיוק. אז כאן מה השיעור? כמה יהיה בהם יהיה כדי הזעה? כדי שיתבוא ראשי גבולים ביזה. זה צריך להיות, זה כמו תפילה במקווה, נכון? איך הגדירו הגודל של השיעור של מקווה? כדי שבן אדם יכול להיכנס לשם, נכון? אז אותו דבר, כדי שאגודת האזוב יכול להיכנס לתוך המים, וראשי גבעול יכול לקבל מים מזה. צריך השיעור המינימלי הזה. אוקיי, טוב. זה סוף של כל הקטע שהבאנו, אם זוכרים, רב חיסדא בא והסביר שהמשנה הולכת רק לפי רבי עקיבא, סליחה, לא לפי רבי עקיבא, רק לפי חכמים, כי רבי עקיבא אמר שאם מזים על מישהו שהוא טהור, הוא יטמע. אם כן, לא יכול להיות שמשנתנו מסדר לפי רבי עקיבא, כי איך מזים על הכהן גדול כל יום מהימים האלו? וכי מה יקרה? הוא יצטרך לטבול, לחכות עד הערב שמש, ורק בערב שמש הוא יהיה טהור. עכשיו, מה יהיה הבעיה שם? שבעצם כל עבודה צריך לעשות ביום. אז בא הבעיה ואומר פתרון מצוין. אמר הבעיה, אפילו תמר רבי עקיבא, איך מסבירים את זה? זה עבד עבוד הכול היום, הוא עובד כל היום, ולפניה מדו עלי, לקראת סוף היום מזים עליו מחטאת, ותביל ועבד הרב שמש. הוא קם בבוקר, הוא עושה את כל העבודות שהוא צריך לעשות, הוא מסיים לעשות את העבודות, זה לקראת סוף היום כבר, כי הוא עושה תמיד שבין ארבעים, וכל הדברים שבין ארבעים, הוא מזים עליו מחטאת בסוף היום, הוא תובל באופן מיידי, והרי שמש קורה בעוד שתי דקות, כאילו, והכל נגמר בצורה של חצי שעה, שעושים את המחטף, ואז יש אפשרות לעזות עליו כל יום, וגם שהוא לא יטמע בצורה שזה יפגע בעבודתו. אוקיי? הבנתם את הפתרון? אוקיי. טוב, פתרון היצירתי, אפשר להגיד. אוקיי, עכשיו, המשנה ממשיכה ואומרת שהוא מקטיר את הקטורת ומטיב את הנרות. ההנחה הבסיסית של כל הסוגיה הבאה, זה שבעצם המשנה נכתבה לפי סדר העבודה. ולא רק זה, אלא בכל מקום שהמשנה מספרת מה היו עושים במקדש, הם סיפרו את האירועים לפי הסדר עשייתן. וזה בדיוק מה שיהיה הבעיה שלנו עכשיו, כי בעצם יש סתירה בין המשנה שלנו לבין משניות אחרות ששם מפרשים כל העבודות ובסדר שונה מהמשנה. אז אומרים ככה. אלמה, אפשר להניח מאותה, אפשר לדייק מהמשנה שלנו, שקטורת ברשע והדר נרות, שקודם הוא מקטיר את הקטורת, ואחר כך הוא עושה את הבת הנרות. ורמינו, אבל זה סותר ברית המשנה אחרת. משנה במסכת תמיד, ששם מתארים את עבודת הקרבת התמיד, כתוב ככה, מי שזכה, היו עושים פייס בין המשפחות, כן? מי עושה איזה עבודה ובין הכהנים עצמם. אז מי שזכה בדישון מזבח הפנימי, ומי שזכה במנורה, ומי שזכה בקטורת. אוקיי? אז מה כתוב כאן? הדישון המזבח קודם, כן, הדישון המזבח הפנימי, זה אמרנו, דישון זה לצטות את כל האפר. המנורה, ואז הקטורת, אז מה מופיע כאן ראשונה? מנורה, ואחר כך קטורת. אז אמר רב הונא, מן תנא תמיד, רבי שמעון איש המצפה הוא. אוקיי? אז הוא אומר, אל דאגה, המשנה בתמיד היה לפי הדעה של רבי שמעון איש המצפה. והמשנה שלנו הוא לפי החכמים לעומת גישתו. אז הם אומרים, כל משנה בעצם מסופר לפי מישהו אחר. אוקיי? זה מעניין שזה לא מפריע להם שרבי יהודה הנשיא ערך את המשנה, ושהוא הכניס פעם כשתיאר את העבודות את הדעה של מישהו, ופעם אחר הדעה של מישהו אחר. אוקיי? וכנראה אפשר להגיד ככה. אבל אומרים, אי אפשר להגיד שמסכת תמיד זה רבי שמעון איש המצפה, למה? איפה שמינה לנו? הרי למענו ההפך. למה? תתנן באותה משניות במסכת תמיד, מה כתוב שם? בא לו לקרן מזרחית, עכשיו התארים, סדר זריקת אדם. הוא בא לו לקרן מזרחית צפונית, ונוטה מזרח הצפונה. מערבית דרומית, הוא הגיע עכשיו לפינת מערבית דרומית, ונוטה מערב הדרומה. הוא בעצם, הוא מזה את אדם, זורק את אדם בפינה אחת, ועכשיו בפינה, כן, הפינה שעומדת ממול, כאילו בעל החסון. עכשיו, ותנה עלה, ויש ברייתא שמדברת על אותו משנה, ואומרת, רבי שמעון איש המצפה, משנה בתמיד, מזרחי צפוני, נותן מזרח הצפונה, מערבי דרומי, נותן מערבה, ואחר כך נותן דרום. הם אומרים שעל אותו משנה, על אותה משנה, רבי שמעון איש המצפה יש לו דעה אחרת. הוא אומר שלא עושים על שניים, עושים על שלוש, מגיעים למזרחי צפוני ונותן מזרח הצפונה. אז מגיע למערבית דרומית, קודם הוא נותן במערב, אחר כך נותן בדרום. אז אומרים בעצם שרשום אצלנו, במקור תנאי, שרשום איש המצפה חולק על המשנה בתמיד. אוקיי? אז קודם הם אמרו שבעצם יש, בוא נסתדר את זה, אוקיי? יש את משנתנו, אוקיי? במשנתנו כתוב קטורת ואחר כך נרות. ואז כתוב שבתמיד כתוב נרות ואחר כך קטורת. אוקיי? עכשיו, אומרים שזה רבי שמעון איש המצפה. ולכן זה לא משנה לנו כי אצלנו זה חכמים, ושם זה רבי שמעון איש המצפה. אבל אז אומרים, אבל ברור ששם במסכת תמיד, רבי שמעון איש המצפה חולק על תנא קמא שם, לא בעניין שלנו, אבל בעניין אחר, ואז ברור שבעצם הם אומרים, כל המשניות האלה נשנו לא לפי רבי שמעון איש המצפה. אוקיי? ולכן לא יכול להיות שזה רבי שמעון איש המצפה, כי רבי שמעון איש המצפה חולק על זה. אז מה יגידו? מאוד פשוט, כן? הם יגידו, אלא אמר רבי יוחנן, מן תנא סדר יומא, רבי שמעון איש המצפה הוא. אז אומרים שזה בדיוק, זה ההפך. זה חכמים במסכת תמיד, ואצלנו זה רבי שמעון איש המצפה. ואז זה מאוד מסתדר. עכשיו, מסבירים ככה, מפרשים מסבירים, זה מאוד פשוט בעצם. כי היה ידוע להם שרבי שמעון איש המצפה חולק על חכמים בעניינים האלו, רק לא היה ידוע, כאילו התבלבלו, איפה זה רבי שמעון המצפה ואיפה זה חכמים. אז פשוט אומרים, כן, זה ההפך, אוקיי? התבלבלתם. אוקיי, אז זה קושי על משנתנו לעומת מסכת תמיד. אבל עכשיו נגיד שלא רק שיש קושי בין משנתנו למסכת תמיד, יש קושי בין משנתנו לבין משנה אחרת במסכת יומא, באותו עניין, אוקיי? בסדר, נגיד רבי יהודה הנשיא סידר במסכת אחד לפי גישה אחת ובמסכת אחרת לפי גישה אחרת, בסדר. אבל ברמי סדר יומא, סדר יומא, כאילו יש גם סתירה בסדר יומא לעומת סדר יומא, דתנא. פייס השני, מי שוחט, מי זורק, מי מדשן מזבח הפנימי, ומי מדשן את המנורה, ומי מעלה איברים לקדש. אוקיי? היו עושים כמה פייסות. אז הפייס השני זה מה שהיו עושים. היו מחליטים, מי שוחט, מי זורק, מי מדשן את המנורה, שזה הטבת הנרות, ומי מעלה איברים לקדש. פייס השלישי, חדשים לקטורת בואו ואפיסו. מה זה אומר? הם היו אומרים, כל מי שחדש ואף פעם לא עשה קטורת, בואו ותיכנסו לפייס, ואולי אתם תצליחו, כאילו, זה מה שמביאים כל מי שלא עשה את זה אף פעם. אז עכשיו, מה רואים? שעשו את הפייס השלישי עם הקטורת, והפייס השני עם הטבת הנרות. אז גם כאן זה נרות, ואז קטורת. אוקיי? אז אומרים, אמר הבאי, לא קשיא, כאן בהטבת שתי נרות, כאן בהטבת חמש נרות. מה אומרים? כנראה הוא היה מיטיב, אם זכור לי נכון, זה חמש תנרות קודם, נכון? כן. הוא עושה חמש, כתוב את זה אחר כך, נאמר את זה בהמשך. קודם הוא מיטיב חמש נרות, אז הוא עושה הפסקה באמצע, ואז הוא מיטיב שתי נרות. אוקיי, אני בכוונה כתבתי את זה כאן. אוקיי, אז הוא מיטיב עוד שתי נרות. אוקיי, יש שבע נרות במנורה, נכון? כאן הוא קודם מיטיב חמש, עד את ההפסקה, אז שכה. אז הוא אומר בדיוק זה. הוא קודם מיטיב חמש נירות, אז עושה את הקטורת באמצע, ואז הוא מיטיב עוד שתי נירות, כך הוא עונה. עכשיו אין בעיה, כי הם פשוט לא הזכירו את ה... כן, הזכירו את הקטורת אחרי הנירות, אבל גם הנירות באו אחרי הקטורת. כאילו, הנירות באו גם לפני, גם אחרי. אז כאן הם אומרים, למאמר את זה בקטורת, מה הפסיק להוא? אתה אומר שהם היו מפסיקים בין התיבת הנירות בקטורת, והאבאיה, הרי אתה בעצמך, מסדר מערכה משמי דגמרה, אתה סידרת את, כאילו אתה לימדת אותנו איך עושים את הסדר, כאילו מה הסדר, ובדם התמיד מפסיק לו, אתה הסברת לנו שהם מפסיקים באמצע לא המקטורת, אלא עם דם התמיד. אז אמרי לא קשיא, ההילה אבא שאול, הלא רבנן, יש מחלוקת בין אבא שאול ורבנן דווקא במה עשו באמצע, ולכן נגיד שמקור אחד הולך ככה, ומקור אחד הולך לפי דעה אחרת, דתני. לא ייטיב את הנירות ואחר כך יכתיר, אלא יכתיר ואחר כך ייטיב. אבא שאול אומר, מיטיב ואחר כך מכתיר. כאילו, יש שתי דעות בעניין, ואחד, אוקיי, ולכן הוא בעצם אומר שהמחלוקת אבא שאול וחכמים זה דווקא בסדר. אז כמו שאמרנו שהיה מחלוקת בין רבי שמעון בן המצפה, אז גם כאן אומרים שיש מחלוקת בין אבא שאול וחכמים, האם הוא יכתיר ואחר כך ייטיב, או אם הוא ייטיב ואחר כך יכתיר. אוקיי, ואז אומרים, מה איתם את אבא שאול? דכתיב בבוקר בבוקר בהטיבו את הנירות, והדר יכתירנה. קודם כתוב בבוקר בבוקר בהטיבו את הנירות, ואחר כך כתוב יכתירנה, אוקיי? אז לפי הסדר, הקטורת בא אחריה הטבת הנירות. ורבנה, מייקה אמר, כאילו, ומה רבנה יגידו? רחמנה בעידן הטבה כהם מקטיר קטורת. כשכתוב, הם אומרים, בהטיבו את הנירות יכתירנה, זה לא שעושים את ההקטרה אחרי, אומרים שבזמן שמטיבים הוא מקטיר. זה בעצם שההקטרה תסיים לפני שמטיבים את הנירות. דעילות המחי בין ארבעים, זה לא יסתדר, כי למה? בין ארבעים דכתיבו בעלות, ארון את הנירות בין ארבעים יקטירנה. החנמי דברי שמדליק נירות בהדר מקטירקטורת של בין ארבעים. כאילו לא יכול להיות שהוא קודם מדליק את הנירות ואז מקטיר את הקטורת. כי בעצם... מה העניין כאן? כי כתוב מערב עד ערב, ואז זה כאילו בסוף הערב הוא צריך לעשות, ואיך אפשר להכתיר הקטורת אחרי שעושים את הנירות בסוף הערב? כאילו, אי אפשר להכתיר את הקטורת כבר אז. ולכן הוא לומד שגם בבוקר וגם בערב, כנראה הוא קודם מכתיר את הקטורת, אחר כך להיטיב את הנירות. אז יש בעצם מחלוקת תנאים בסדר, ובזה עונים, שמשנתנו הולכת לפי הדעה שקטורת אחר כך נירות. והמשנה השנייה ביום אומר נירות אחר קטורת, כי הם עופים לפי גישה שנייה. אז בעצם בכל פעם שהיה לנו סתירה בין הסדר, הם אומרים, אחד לפי דעה של תנא מסוים, ואחד זה דעה של תנא אחר. אני רק מציעה שאולי אפשר לענות את זה בצורה אחרת, שבעצם המשנה סדרה את הפעולות לאו דווקא כפי הסדר שעשו את זה במקדש. כאילו, הם עורכים רשימה, כך הפעולות שהוא היה עושה, אבל זה לאו דווקא שזה בדיוק כפי הסדר שהוא עושה. זה הצעה שאגמר לא ככה, אבל אני סתם עלה את זה כעוד. אוקיי, שבת שלום.